מחילה. חודש טוב.
חודש טוב.
בעצם הפסקה השנייה שאנחנו מתחילים ממנה עכשיו, היא בעצם לוקחת את היחס בין המפגש העצמי לבין המפגש היחוסי, ומתארת מה מתרחש שם בפועל בחיים של האדם אחרי שהוא מפסיק להיות ילד, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, מפסיק להסתכל בתפיסה עדותית העצמית, מתחילה להתפתח תפיסה מורכבת יותר של המציאות. המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך היא כבר מבחנת שהנבחר שבעסק חושה ושכלה יהיה העסק בתארי החיזיון מצד ייחוסם לה. מה שמתעניין האדם זה מה זה אומר לי. עכשיו, זה בכמה רמות, קודם כל ברמה הכי הכי חומרית ופרקטית. מה שנקרא, מאי נפקא מינה, את מי זה מעניין? למה זה קורה? זה קורה קודם כל בחושים, כי בן אדם יש לו אינטרסים. כלומר, ברגע שבן אדם מזהה שאני והסביבה זה לא אותו דבר, אז מתחיל להתפתח העניין הזה שנקרא אינטרס. הרנת את עצמו, אבל נראה את כולם. מתחיל להתפתח העניין של אינטרס, צורך. יש לי צרכים, אני רוצה שהם יגיעו אליי, אז כשמחלקים מצפתל, אני מסתכל מי קיבל יותר, ואני רוצה לקבל יותר. וכשמתכננים מי יהיה ראשון שישחק בפינג פונג, אז אני חושב, מה עדיף לי? איך אני אנצח יותר? כי אני מבין את זה שאני כל הזמן צריך לדאוג למקום שלי, וזה בין אחים יריבות ובתוך הכיתה ובתוך החברה. זה שלב ראשון, וזה מתפתח הלאה וקיים גם בגיל 90 לפעמים היחס הזה. יש צד יותר עמוק שיש פה, וזה בזהות, בבניית הזהות האישית. מה זה אומר לי? זאת אומרת, מי אני בעצם? אדם מגלה שהוא עצמי, וביחד עצמי מגלה שהוא יכול לבחור. מי אני רוצה להיות? מה אני אמור לעשות בחיים? ואז ככל שהוא חושב את המחשבות האלה, אז הוא כל הזמן בודק את הזווית שלו למציאות. עוד דבר שמתרחש, זה המאבק של אחד מול השני על ההבדלים. ברגע שאני שונה מאחרים בתפיסה שלי, גיליתי את זה פעם אחת, אז אני מתברר לי שכולם טועים ואני צודק, ואז אני רוצה כל הזמן לבדוק את הדברים בעצמי. ואני מתווכח עם אחרים, הוויכוח עם אחרים יותר ויותר מציב אותי בפוזיציה שונה, ואז לאט לאט, ויכוח גם כשדובר על אידיאולוגיה, גם כשדובר על מקום חנייה, וגם בכלל, השוני ביני לבין אחרים, גורם לי למצוא את המקום שלי ולדאוג למקום שלי כל הזמן, וככה בעוד המון זוויות, כל הזמן אדם מחפש את עצמו בתוך החברה והמציאות, וחושב כפול.
כן. כביכול, ילד הוא מאוד מאוד אגואיסט, ולאט לאט, כמה שמתבגר, הוא דווקא הפוך, הוא מייצר אמפתיה.
ילד הוא מאוד מאוד מה?
הוא אגואיסט כביכול, וכאשר הוא מתבגר, אז הוא מפתח אמפתיה.
אז זה קצת יותר מורכב. ילד לא מכיר שיש לו אגו, מאוחר יותר הוא מתחיל לפתח את האגו, ובזכות פיתוח האגו הוא מסוגל לפתח אמפתיה. כי המושג אמפתיה מהו? איך האמפתיה עובדת?
ממש ביחס לעצמי, מסתכל על
זה. בדיוק, יפה מאוד. זאת אומרת, כבר תיארתי לכם את המושג שנקרא נוירוני מראה, נכון? מחקר המוח היום גילו. וזה לדוגמה, למה בדייטים לא כדאי לעשות הרבה שיחות טלפון ווואטסאפים, אלא בעיקר להיפגש פנים אל פנים. כשאני יושב מול מישהו, עוד לפני שהתחלתי לנתח שכלית את מה שהוא אומר לי, ואת מה שהגוף שלו מביע בשפת גוף עם כל ה... היום יש הרבה שאוהבים לנתח שפת גוף וזה, לתאר, נכון? נצא לכם לשמוע כל מיני תיאורים של שפת גוף, של פוליטיקאים, של דמויות. מה?
הרבה.
אז עוד לפני כל התפיסות השכליות האלה, המוח באופן אוטומטי מצלם את המקליט, את המראה, את הקול, את הריח, את כל הסנסורים שאני קולט, והופך את זה בתמונת מראה, כאילו זה קורה לי, זאת אומרת, אם הוא עושה פרצוף, כאילו אני עושה את הפרצוף הזה, ומה זה מפעיל אצלי רגשית, ואז מחזיר אליו מה הוא מרגיש. אי אפשר באמת להבין את הזולת אם זה לא דרכי. זאת אומרת, להפך, דווקא בגלל שאני נעשה יותר אגואיסט, אני נעשה יותר אמפתי.
מה שאהבת לך כמוך.
בדיוק, בדיוק, נכון. דרך עצמך אתה יכול לפגוש אחרים. ולעומת זאת, לנסות לפגוש אחרים בלי שזה יעבור דרכך, זה ימנע ממך מלפגוש אחרים. פסיכופת זה אדם שאינו נוירוני המרה. ואחת השיטות לעבוד עם פסיכופתים זה בעצם ליצור קישור בין ההתנהגות של הפסיכופת לבין אנשים אחרים. באים ואומרים לו, אתה מחיפה, גם הוא מחיפה. אתה אוהב שוקו, גם הוא אוהב שוקו. כאילו, לנסות לחדד לו עוד ועוד ועוד, שבעצם הוא והאחר דומים. כי דרכך אתה יכול לפגוש. זה בעצם העניין של האמונה. הילד חושב שבעצם הילד לא היה באמת, הוא לא היה אגואיסט, אבל הוא גם לא היה חברותי. הוא פשוט תפס את המציאות כגוש אחד. אתה יכול להיות חברותי, כמו שאמרנו מאורות הקודש, אם אין הוא, אם אין אני, אין הוא, ובטח שאין אתה. כלומר, דווקא דרך האני אני מסוגל לפגוש אותו. זה בעצם היסוד של האמונה. בסדר? אני יכול על ידי מה שמתגלה בתוכי שווה אמונה, לפגוש את הדברים האחרים. אם אני לא אתחיל מהאמונה הזאת ונסה להיות אובייקטיבי, אני לא אגיע לשום מקום. האובייקטיביות, אנחנו נפגשים את הדרך הסובייקטיביות בסוף. בסדר? עכשיו, השלב הראשון שרק עשינו צעד ראשון, זה שהבחנו שיש את מה זה אומר לי. ובזה היא מסירה מעליה את התימהון ואת הערבוביה הבאים לרגלי דבר זר. שימו לב, זה נקודה שהרב ידבר עליה גם בהמשך. למשל בעמוד קופלמד א' באמצע עמוד, אז תתה במסילות זרות לרוחה, וגם בהמשך בעמוד קופלמד ג' קורא בשם השם שלא ממקור ישראל אינם יכולים כמי שיעשו את קריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית, ואז מה התוצאה של זה? השנאה לישראל. יש משהו במפגש הכאילו, במפגש עם מציאות שמוותר על האני שבאדם ועל העצמיות שלו, על הצד הסובייקטיבי שלו, מפגש כזה הרבה פעמים יש לו תוצאות הרות אסון. בעצם בוא נתחיל עוד לפני אמונה, מה קורה עם ילד בכיתה שאתה מתעלם מהרצון האישי שלו, מהבחירה שלו, ומנסה ללמד אותו את מה שהמורה, את החומר שהמורה מביא? אנחנו יודעים, נהרס כל החינוך. באים מחנכים מלומדים, משקים חומץ, כן, נהרס החינוך. למה נהרס החינוך? כי מתחילים לא מהמפגש, אלא אתה תהיה כלי לקבל את התוכן האובייקטיבי, בלי שנברר איך אתה מתחבר אליו. אז זה לא עובד? עכשיו, תיקחו את זה קדימה, אם זה לא רק מורה בכיתה, אלא כל החברה בנויה ככה, הריצות. תיקחו את זה עוד יותר קדימה, אם אלוהים הוא כזה, זה הופך את אלוהים לרע. בסדר? זה הופך את המפגש עם האליל, למפגש שמוחק את האדם, משעבד אותו. לכן יש קשר עדוק בין אלילות לעבדות. הם קשורים אחד לשני. ויציאת מצרים היא חג זמן חירותנו. למה יציאת מצרים היא זמן חירותנו? כי ברגע שעם ישראל מוכיח לפרעו שהוא לא שולט, ושיש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, הוא בא להציל אותנו. אז הוא קשור אליי. אז זה מתחיל את ההתחלה של אמונת ישראל. זה משל מלך הודו. מה אומר לו במשל מלך הודו? אם יגידו לך על מלך הודו, מה תגיד? מה הקשר אליי? אבל אם מלך הודו שלח מתנות ולימד אותך וראה לך דברים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר וזה קשור אליך, אז הוא אמר, אז מצוין, אז אני מכיר את מלך הודו, מה זה משנה שהוא בהודו ומעולם לא ראיתי אותו? הוא קרוב אליי. זה המהלך של משל מלך הודו, בסדר? פעם עשינו ליל הסדר, החלטנו שמשל מלך הודו יהיה המוטו של ליל הסדר, כדי לחדד את הנקודה הזאת. כמובן, קראנו את כל האגדה, אבל אמרנו, הנושא הזה של אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, לא? הרי רבי יש באבן עזרא, על הפסוק אנוכי השם אלוקיך, שאלה, שאלני רבי יהודה הלוי נוחו עדן. יש כמה מקומות שהוא מביא את רבי יהודה הלוי. הסיפור אומר שהאבן עזרא הוא חתן של רבי יהודה הלוי. ככה המסורת. בכל מקרה, הוא שואל אותו, למה הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ולא אנוכי השם אלוקיך, שבראתי את העולם. הרי ברור שבריאת העולם היא בסיסית הרבה יותר מיציאת מצרים. ומה התשובה?
שם זה עבוד הקשור אלינו.
בדיוק. זה דעת אלוקים, כן? אי אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אם זה לא מתחיל מהמפגש עם עצמי. אחרת זה דבר זר. ואז זה יוצר תימון ורבוביה, בינים אחרות. אם זה אנוכי השם אלוהיך, אשר בראתי את העולם, זה אומר, בעצם העולם זה ההצגה שלו ולא ההצגה שלי, כדאי לי לשים את עצמי כמה שיותר בצד, כי אני לא קשור, ולהשתדל לא לפגוע בו ולקיים את האינטרסים שלו. זה הריצות. בסדר? לכן יש לי סברה שהאסלאם עובד עבודה זרה. נכון שהם מאמינים באל אחד, אבל הם מאמינים באל אחד הריץ, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. הר"ן הרי אומר שהם עובדי עבודה זרה. הרמב"ם אומר שלא, וזה המפורסם והידוע, אבל... יש פה הריצות, וזה תימהון וערבוביה, תימהון, בגלל שאין לי באמת דרך להבין את זה, זה בלתי צפוי, בסדר? ואגב, בגלל שהמפגש עם האל היה דרך הבריאה, ואת הבריאה אנשים לא הבינו, אז התחושה ביחס לבריאה הייתה תימהון. בסדר? אז אם האל הוא הבורא, אז זה תימהון, אני לא מסוגל לקלוט את הדבר, זה דבר נוסף, ערבוביה. ערבוביה זה אומר, אני, שימו לב, אם אני נפגש עם אובייקט שלא קשור אליי, אז אני בעצם מתערבב איתו, מה הכוונה? אני חי כפול, אני גם אני, יש לי את האני שלי, אבל ביחד עם האני שלי, אני כל הזמן צריך לחשוב גם על מישהו אחר שנמצא פה, ולא מתואם איתי. זה קצת דומה למה ששרנסקי מתאר, שאנשים ברוסיה כל הזמן חשבו כפול. הם חשבו, מה אני חושב על מה שקורה עכשיו? צנזרו את זה כמה שיותר מהר, וחשבו מה הסובייטים מצפים ממני לחשוב על מה שקורה עכשיו, והשתדלו לחשוב את זה. כי מה שאתה חושב, אתה בטעות תפלוט, ומה שאתה פולט, יביא אותך לסיביר. בסדר? אז הם כל הזמן השתדלו לחשוב בתוך המוח שלהם על מה שמישהו אחר שתל. מינים אחרות, אפילו בתוך המוח שלך אתה מעובר כל הזמן עם מציאות אחרת. וזה מציאות של עבדות, שאתה אין לך את עצמך. אתה מעובר. לפעמים זה קורה עם הורים או מורים שמתערבים יותר מדי בילד. מנסים להגיד לו מה הוא מרגיש, להגיד לו מה הוא... זה אחת הבעיות עם פסיכולוגים, נגיד, שהם אחד הלימודים הכי גדולים של פסיכולוגים, ואגב גם בליווי זה נכון, ללמוד לשתוק. זה עבודה נורא נורא קשה. ללמוד לשתוק. לשבת, לשאול שאלה ולחכות שבאמת תגיע התשובה ממנו, ולא לנסות לחשוב מה אני חושב שהתשובה. למה שאני אחשוב מה אני חושב שהתשובה? כי זה הדרך שלי להיות אמפתי, זה להביא את עצמי. מצד שני, אני שותל אצלו כל הזמן מחשבות ואפשרויות, בגלל שקשה לבן אדם לגלות את עצמו ולהבין את עצמו, אז פשוט ייקח את זה וימשיך עם זה, למרות שזה לא אמיתי. זה ההתערבבות הזאת. כן.
אבל יש גם צד שכאילו גם אם יש יחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו מורבבים והוא עוזר לנו והוא תמור.
לא, לא. בסוף המאמר הזה תמור לצאת שהקדוש ברוך הוא קרוב אליך. שאין את ה... שזה לא נכון.
עוד פעם, איך? יש אני... פער.
יש פער, ואתה תראה שהפער לא יוצר את התימון והזרות. זה בדיוק המטרה. בשביל זה נכתב המאמר. בסדר? בואו נצעד עוד שלב. כי כבר אין כאן דבר זר באמת. כי אם היא עסוקה בחלקים מחלקי הווייתה. שלב ראשון פותר את בעיית הזרות. איך? אם כל דבר אני יכול להיפגש איתו מתוכי. איך אני יכול לאהוב מישהו אחר? אז יש מי שמדבר על אהבת ישראל ואומר, נכון, אני לא סובל אותו. אבל אמרו לי שאני צריך לאהוב אותו, אז אני אחוף את תצרי ויואהב אותו. הוא לא באמת אוהב אותו, הוא עושה הצגה. זה לא באמת אהבה. יכול לתת חיבוק, יכול להגיד מילים טובות, יכול לחייך. אתם מכירים את המצב שבו מישהו יחייך ככה? אפשר להרגיש בחיוך, כאילו המוח שלנו יודע לתת לנו פרשנות, האם החיוך הזה מעולץ או טבעי, נכון? זה שרירים קצת שונים. נכון? אני מרגיש שזה יפה, שמישהו אומר לי, בוקר טוב, כזה. והוא עצבני, הוא עצוב, הוא כועס, אבל הוא עכשיו, צדיק, קף את יצרו בשביל לחייך אליי. אבל הוא לא באמת מחייך אליי עכשיו. עכשיו, לפעמים אין ברירה, אתה יודע, כאילו, לא יודע, רופא עכשיו מגיע למטופל, והרופא הזה בדיוק רב עם אשתו, בסדר? והוא מגיע למטופל, ומטופל מסכן חולה בלא יודע מה. ועכשיו הרופא ניגש אליו, מה אתה רוצה שהרופא ייגש אליו עצבני? אז הוא עושה את עצמו מחייך. בסדר, צריך לפעמים, אין ברירה. אבל מה באמת ראוי שבן אדם יעשה כדי לאהוב את השני?
כן.
ימצא, מה?
צריך לחיות את זה.
לחיות את זה, איך חיים את זה? איך חיים אהבת ישראל? אתה צריך לחפש בתוכך, ככה רב צדוק מדריך, רב צדוק הוקר מלובלין, אתה צריך לחפש בתוכך איפה יש נקודה שאתה מזדהה עם האישיות שלו. שמה שהוא זה גם אתה. וכשאתה מוצא נקודה כזאת, דרכה אתה יכול להתחבר אליו. ועל ידי התחברות נוצרת אהבה.
רב, זה לא מרגיש
אנוכי
בסוף?
זה אנוכי, ולכן זה ענב. כשאנשים שואלים אותי איך לעבוד על מידת הענבה, אני אומר על ידי מצוות הגאווה. מה אני מתכוון מצוות הגאווה? שבן אדם ייפגש עם עצמו ויואב את עצמו. ככל שאדם יותר יואב את עצמו, ככה זה יותר יעבוד. אני חייב לענות לזה שנייה אחת, סליחה. שלום עליכם. זהו, והבוקר ראיתי שהוא לא נשלח טוב, ולכן שלחתי אותו מחדש, אז רציתי להגיד רק שהוא נשלח מחדש. תודה רבה רבה לך. זה פשוט בגלל שזה לפגישה היום, אז רציתי לוודא. כל טוב. פשוט זה היה מצווה חשובה ולא היה לי ברירה. בסדר? זה משהו חשוב מאוד. אז לענייננו.
אבל פעם, אני נפגש עם דברים דרך עצמי, זה לא, אני שואל אם זה, אני שואל מה זה מעורר, כי עכשיו כרגע זה רק דברים קצת באוויר. האם זה לא מעורר תחושה של אנוכיות? של אגו?
זה יכול, זה יכול. זאת אומרת, מתי זה יכול? אני חושב שבה, אני לא יודע אם זה אחד השלבים הבאים, יכול להיות שנזה את זה באחד השלבים הבאים ברב, אבל נגיד באופן כללי, שבדור שלנו אני חושב שמאוד מאוד עסוקים אנשים באזורים מסוימים של התרבות והחברה, באיפה זה פוגש אותי, אוקיי? למשל, בציבור הדתי-לאומי היה בישיבות איזשהו שינוי מאוד גדול שחל, כשאני נכנסתי לשיעור א' בערך זה התקופה, שבה עברו מעיסוק בכלל לעיסוק בפרט. כלומר, נוצר משבר מסוים. אנשים, אתם מכירים את זה שבא מישהו לסמינריון מהישיבה הגבוהה, ממרכז, מאיפשהו מזה, ומעביר לחבר'ה בצעירים.
לרוב זה בתחילת דרכו.
מה, מה?
לרוב זה בתחילת דרכו, כאילו.
כן, הוא מגניב כזה, והוא יודע סיפורים מהצבא וזה, והחבר'ה מסתכלים אליו, והוא נותן דוגמאות ועושה שטויות של בני עקיבא וזה. עכשיו, התחילה להתפתח תופעה אז באותה תקופה שהוא מגיעים חבר'ה כאלה אל הישיבות התיכוניות ופתאום זה הפסיק לעבוד. והסיבה שזה הפסיק לעבוד זה בגלל שבעצם התחלף דור. היה דור שמה שהדליק אותו זה היה הכלל ישראל, והתחלף דור לרמה שמה שהדליק אותו זה היה התבחבשות הפרטית שלי. מה?
פרט
ישראל. יפה. לא הכרתי. פרט ישראל. כן? זה מה ש... ונוצר פה פער. ואז אני זוכר שיחה שהרב יעקב אריאל העביר לנו על התהליכים. הרב אריאל יש מהלכים, כמו בניגלה, יש לו מהלכים גם בחברה, פילוסופיה, היסטוריה, כאילו. נתנו שיעור של איזה שעה על התהליכים ההיסטוריים של המעבר מכלל לפרט ועל דיאלקטיקה היסטורית. בקיצור, התחלף שם משהו, ובעקבות זה נוצר באמת תופעה שהיום אנחנו כבר בקצה שלה קצת, של ישיבות שבהם כל העיסוק זה רק איך אני מפתח את עצמי ואיך אני... זה אני זוכר שהיה איזה פורים שמישהו הוציא הסדנה להתבחבשות כזה, ושם שם כותרות לשיעורים כאילו בצחוק, לא באמת, לשבת זכור, של נשב ונגלה איך עצמי נלחם עם אני, ובתוך זה מה ש... כאילו התחילו כבר לצחוק על זה, כי באמת הפך להיות כאילו משהו שהוא מאוד איזה. בחברה הכללית, זה מאוד שם, זאת אומרת, החברה הכללית, יש אנשים שכל המושגים האלה של התמסרות וכאילו כועסים על אנשים שהם אמרו שהם יפסיקו להתנדב. מה אתה רוצה? זה שלי להתנדב, או כאילו... המושג הזה של התנדבות, של התמסרות לכלל, הוא כאילו תחפש בצבא מה הכי מתאים לך ומה יפתח הכי הרבה את הכוחות שלך. וגם בישיבה אני יוצא לדבר עם חבר'ה לפני צבא הרבה פעמים על זה שהם עסוקים מאוד באיך אני יבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה בצהל. ואני אומר לו, אדוני היקר, צהל זה למען הכלל, בשביל זה אתה הולך לשם, אחרת לא היית מסכן את החיים שלך. מה זה קשור בכלל? בסדר, אז חשוב גם הכוחות שלך. נראה לי שלפעמים זה באמת יוצא מפרופורציה ומגיע למצב של קצה. נכון? נכון. מצד שני, למה זה הגיע למצב של הקצה? כי העולם עדיין בתהליך של נגיד 300-400 שנה, כמו שתיארנו, זה התחיל מהכפירה, של השתחררות מהריצות. ולפעמים כשעושים תשובת המשקל הולכים לקצה השני. אז זה לא אומר לך לקצה השני. יש עדיין מחוזות רבים שבהם עדיין לא תקנו את זה, בסדר? מקומות שבהם העריצות עדיין קובעת הכל. מתכננים אוכלוסייה ו... ולפעמים גם הם, כשנעלם מושג הכלל הקודם, מופיעים מושגי כלל חדשים עקומים, בסדר? כמו התפיסה הקומוניסטית, זה גם, גם, זה גם כלל חדש. כלומר, כשנעלם הכלל הקודם באירופה, שהיה כלל דתי-נוצרי, ואנשים פגשו את הפרט, אז הופיע הרבה פעמים כלל אחר של מדינה קומוניסטית, או של... כלומר, זה לא שמיד מצליח לצמוח פרט בריא. אני, אחד הדברים שאמרתי לרב דני כשהגעתי לישיבה פה, ואני מאוד מאוד שמח עליו, מאושר עליו, זה שהגעתי לישיבה שכלל ישראל זה מדליק את האנשים לא פחות מעבודת השם פרטית. כלומר, כשמדברים על ענייני הכלל, אתה רואה שזה מאיר לאנשים את המבט. ואני חושב שזה דבר גדול מאוד. אומר הרב, ואם יהיה החיזיון, דבר נעלה ומרומם, מקור שאיננו נשאב ונפסק, כי אם מעיין המתגבר, אז תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל הדנים, של שאיבת אוצרות חיים חדשים, קרובים לה, מביאים לה אורה וצהלה, זיו חיים ומנוחה. שימו לב, אם מה שאני נפגש איתו, וכשאני נפגש איתו, אני מתחבר לעצמי, בסדר? אני נפגש, נגיד, עם הרצון לחנך, בסדר? אני רוצה, אני מדבר מתוך ה... זה, מכילה מי שזה לא התחום שלו, אני רוצה לחנך. ואז אני בודק איך החינוך קשור אליי אישית, לביוגרפיה שלי, לחיים שלי, לכוחות שמתפתחים בתוכי, וזה מחיה אותי. כל פעם אחרי תהליך עם תלמיד, אני מרגיש שאני בתוכי התבררתי והתגדלתי. והנושא שאני עוסק בו הוא באמת נושא מאוד משמעותי. נושא שבאמת קשור אל החיים שלי. אז זה מעצים אותי מאוד. זה כל הזמן מחדש. הוא אומר, זה מעיין המתגבר. אם הנושא שאיתו אני נפגש ומוצא את עצמי בתוכו, הוא מעיין המתגבר, כלומר, משהו שבאמת יש פה הרבה עומק, הרבה עוצמה, אז אני נעשה מלא עומק. אז המחשבה תמיד שרויה בנחל הדנים. מה זה נחל הדנים? עדן זה אומר משהו שהוא, במובן מסוים, נצחי, נכון? עד. עד זה נצחי. מצד שני, עדן זה גם תענוג, נכון? זה תענוג נצחי. למה זה תענוג נצחי? כי יש פה משהו שמתחדש כל הזמן ונוגע אליי, של שאיבת אוצרות חיים חדשים, קרובים לה, כי זה קרוב אליי, כי אני עוסק מצד מה שמתייחס אליי, המביאים לה מצד אחד אורה וצהלה, יש פה התחדשות, ומצד שני זיו חיים ומנוחה. למה מנוחה? כי זה לא מנוגד אליי, זה לא מוציא את עצמי מעצמי. הרבה הנאות בחיים, בן אדם כדי להגיע אליהם, הוא צריך לוותר על משהו, לעבוד על משהו, כדי שהוא יגיע. פה, אני לא צריך לוותר על עצמי, אלא העצמי שלי גדל ככל שאני מתמסר על הדבר הזה. אוקיי? אני מתמסר על משהו אחר, הוא קשור אליי, ככל שאני מתמסר אליו, אני גם יותר עם עצמי, וזה מסירות נפש בריאה. בסדר? מסירות נפש בלי מרמור, כמו שאמרנו פעם. איך היא בנויה? היא בנויה מזה שההתמסרות שלי לא מבטלת את עצמי, היא מגדלת אותי.
כמו שקם.
מה?
זה כמו להשקיע.
נכון, נכון, נכון. טוב, אני לקחתי לכם כמה דקות, אתם רוצים עוד משפט? היום התחלנו מאוחר קצת. המשפט נוסף. ואם יהיה החיזיון או נושא כזה, שבכל נקודה שתתגלה ממנו ברגע שהוא מחשבה תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם, אל כל הוד ותפארת, אל כל חסד וגבורה, אל כל שכל והורה, אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, הנמצא בנפש ההוגה והחושב. כלומר, אם ייווצר מצב שבו, איך זה ייווצר עוד מעט, אבל אם ייווצר מצב שבו, הדבר שאני נפגש איתו, מתחבר אל כל דבר חיובי שנמצא בתוכי. כל דבר חיובי. טוב ונועם, הוד ותפארת, חסד וגבורה, שכל ואורה. הוא נותן פה דוגמאות, אני אמחיש את זה. מה זה הוד ותפארת? זה חוץ מספירות, כן? אני לא מדבר על הספירות. הוד ותפארת זה משהו מרומם אל כל חסד וגבורה, כלומר אל כוחות הרגש שבתוכי, שכל ואורה, תפיסות עולם. כל מיני דברים שבתוכי, אפשר לתת דוגמאות פה. וכל דבר שיש בתוכי, זה קשור אליו. כן? זה מין נושא כזה שלא משנה במה אני אעסוק מתוכי, זה יהיה קשור אליו.
אני יכול לתת דוגמאות, כאילו מה ההבדל בין זה לקודם?
כן, שבקודם זה היה, אני עסקתי במשהו שכל הזמן מתחדש וקשור אליי. אז היא התחדש כל הזמן, זה יהיה הזנה חוזרת כל הזמן. כאן זה לא רק מתחדש כל הזמן וקשור אליי, אלא זה קשור אל כל מה שבתוכי. אל כל התכונות האפשריות שבתוכי זה קשור. בסדר? נגיד שיש לי, נגיד, אתן לך דוגמה. אשתי מתמטיקאית ומחנכת, אוקיי? עד שהתחילה לנהל, היכולות המתמטיות היו בצד. היא הייתה מדי פעם קוראת להנעתה כל מיני דברים במתמטיקה, זה, אבל, ונדברת עם אבא שלה על תורת הקבוצות וכל מיני כאלה. אבל בחינוך זה לא בא לידי ביטוי. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לניהול, פתאום היכולות המתמטיות, יש להם הרבה, אתה צריך לנהל תקציב, אתה צריך לראות מערכות מורכבות וזה. אז פתאום נכנס, בסדר? אז זה דוגמה לבן אדם שבו יש לו בנפש איזושהי יכולת, אוקיי? היא קשורה, היא מתחדשת. כלומר, אני עוסק במשהו שכל הזמן מתחדש ומחדש את עצמי. אבל יש בחלקים אחרים שנשארים בחוץ, שהם לא מתחדשים מהמפגש הזה. ולא נורא, כי ברוך השם, אני מתחדש כל הזמן.
זה הראשון.
כן. בשני, אומר הרב, יכול להיות שאני נפגש עם משהו כזה שמחדש את כולי. יש לך דוגמה למשהו כזה? תורה. בסדר? נוגעת לכל החיים שלי. אין משהו בחיים שלי שהיא לא תיפגש איתו. אתה רוצה שם רגשות, אתה רוצה שם פילוסופיה, אתה רוצה שם דקדקנות, אתה רוצה שם התמדה, אתה כל תחום, לא משנה איזה תחום, אתה תיפגש איתו שם. ובכל סוגיה התחומים השונים ישיקו אחד אל השני. אז יש פה משהו שהוא כבר מקיף את כל האישיות שלי, ולא רק תחום מסוים האישיות שלי. בסדר? ואז, אומר הרב, אז תצא התאמצות טבעית מהצד היותר עליון שבתשוקות הנפש. מה זה הצד היותר עליון שבתשוקות הנפש? התשוקה שבאה מהנשמה. כלומר, הרצון להגיע לאינסוף, להגיע לקצה, להגיע לשיא, בסדר? לסול מסילות איך להגדיל ולהתמיד את היחס שבין המחשבה והרגש אל אותו החיזיון שתאריו הם כל כך מקבילים על הצד היותר עליון והיותר טוב שבקרבו. בגלל שהדבר הזה נוגע אל כל כולי, אז לכן אני רוצה כמה שיותר ממנו. ומה זה יצר? זה יצר מצב שבו אני רוצה להיפגש עם העצם עד הסוף, כמה שיותר, כמה שיותר חזק, בגלל שהוא נוגע כמה שיותר אליי, כמה שיותר לחלקים שבתוכי. בסדר?
בשונה מהקודם, ששם זה רק מענה מתגבר.
ששם זה היה מענה מתגבר, אבל זה לא נוגע לכל החלקים שבתוכי. בסדר? יש מושג כזה.
זה הבדל כמותי?
אני אתן לך דוגמה. לא. זה הבדל של השאלה מאיזה חלק בנפש שלי. אני אתן דוגמה. שני חברים ובזה נסיים. יש חבר, אוקיי? כל פעם שאני נמצא עם החבר הזה, זה מחזק אצלי, למשל, את השמחה. אני יותר שמח עם החבר הזה, למה? כי החבר הזה מחובר אליי בקטע שהשמחה, שאנחנו אוהבים לשמוח ביחד, לרקוד, לעשות צחוקים, לרוץ, לפעול, בסדר? אבל החבר הזה לא מחזק את שאר החלקים באישיות שלי. כי למשל, החבר הזה הוא נגיד לא דתי, למשל. או החבר הזה דתי ואני לא. כל מיני דברים. יש אמרה כזאת שרב קרליבך, שחבר טוב זה חבר שלידו אתה רוצה להיות יותר טוב. בסדר? מה זה אומר? נגיד, זה בתור דוגמה טוב להחלטה, כשבנה מגיע אחרי מספיק פגישות, וצריך לשאול את עצמו, האם באמת איתה אני רוצה להתחתן, אז אחת השאלות שיכול לשאול את עצמו, זה איזה גרסה שלי יוצאת החוצה איתה. כלומר, ברור שיש חיבור, אבל השאלה עם איזה חלק בתוכי אני מתחבר. ואם החלק בתוכי שאני מתחבר זה חלק שאני הכי אוהב, זאת אומרת שהתחברתי חיבור פנימי איתה. בסדר? זה סימן חיובי. לא אומר שלפי זה מכרים הכל, אבל זה סימן מאוד מאוד חיובי. כלומר, החלק בתוכי, הגבוה, העליון, בלשון הפסיכולוגיה, הסופר אגו, בסדר? החלק הגבוה והמואר שבנפש שלי, הוא זה שמתחבר פה. וזה נובע מתוך המכלול. בסדר? מה? סיימנו, סיימנו. כן, אני בא, אני בא. בסדר, יישר כוח.
תודה רבה.
בשמחה.
בשמחה. אה, רגע, בשמחה.